יום רביעי, יומיים לפני פסח, ליל התקדש חג, ליל הסדר. כמובן שנעסוק היום בדברים שקשורים לפסח, סיפורים מעט מרתקים, עניין הדיוים, הלכות שקשורות לפסח, פניני הפסח, וכמובן המדורים הנפלאים, ועוד ועוד. הפותח בכל יום, אנחנו מתחילים. בבלזר נייס, בשלח תשס"ג, מסופר שם שהרבר מבלז, הבלזר רום, היה בגטו בבוכניה בשנת תשג, הוא ערך שם תעלה לסדר עם עניין מצומצם של אנשים. בסוף הסדר שמעו איזה רשרוש קטן מבחוץ, מאנשי הגסטאפו עם אח שמם שהתחילו לפטרל בגטו. כמובן שנפל פחד על כולם ורצו למהר ללכת הביתה, שלא ימצאו אותם בבית זר בלי רשות. אבל הרבי הורה להם להתעכב עוד רגע. הוא אמר להם שהמנהג הוא לרקוד אחרי הסדר. אז הם מחזיר אחד בידיים של השני, שרו איזה ניגון, רגע כמימרה. ומיד הרבי אמר, אכן, קיימנו גם את המנהג הזה. וברך אותם בברכת הגות מיונטב, ופתר אותם לשלום. בשיחות של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה, בקובץ זבבי עמודים וחישוקיהם, יש שם סיפור מעניין שסיפר רב דוד בונים סומפולינסקי. סיפר שלפני 400 שנה, בדנמרק היה מלך שקראו לו כריסטיאן הרביעי. הוא היה מלך חסד ליהודים. בזמן שהוא היה מלך, פרצה מלחמה בינו לבין שוודיה. זה היה נקרא מלחמת טורסנסון. למרבה אכזבת היהודים, המלך המיטיב שלהם, המלך כריסטיאן, נחל מפלה גדולה. ושטחים נרחבים מעבר למצר אורסון, שהיו בשליטת דנמרק, עברו לשליטת שוודיה. וכעת נעשה המיצר הזה, מיצר אורסון, קו מבדיל בין דנמרק לשוודיה. והיהודים שבאותו דור לא ידעו על מה ולמה השם עשה ככה לארץ הזאת. אבל אחרי שעברו 300 שנה רבותיי, כולם הבינו איזה תכלית נפלאה הייתה לכיבוש הזה. שכן בשנות האימה שהצורים הנאצים, עם אח שלהם, ביקשו להשמיד, להרוג ולאבד את כל יהודי דנמרק, ניצלו היהודים במבצע הצלה המוני, שבתוך מספר ימים הוברחו כולם לשוודיה, לשוודיה ניטרלית, במאות צירות דיג שהם חצו את המיצר בין דנמרק לשוודיה. ולאן הגיעו היהודים במנוסה שלהם? באותם שטחים ששוודיה כבשה מדנמרק 300 שנה קודם, במלחמת רונסטון. אילו היו אותם שטחים נשארים בריבונות דנית, הרי גם הם היו תחת השליטה הצבאית הנאצית, ולא היה לאותם יהודים מפלט ומקלט בחרב הצורר. 300 שנה קודם, קדוש ברוך הוא כבר תכנן את הישועה שלהם ואת הרפואה למכה. ואנחנו מגיעים להלכות שקשורות לעניין הדיים לפסח. האם מותר לאכול מרק עם קניידלך? לא, לא בפסח, בערב פסח. כידוע, בערב פסח יש איסור דרבנן לאכול מצה, כדי שניכר יהיה בעת האכילה בלילה, ליל הסדר, שהיא נאכלת לשם מצווה, וכדי שלא יורגלו בטעם המצה ויאכלו אותה בלילה תאובון. ומותר לאכול מצה בליל ערב פסח, ויש מחמירים. יש נוהגים שלא לאכול מצה החל מראש חודש ניסן. מצות חמץ, הפוסקים אמרו שהם לא בכלל המנהג שלא לאכול מצה מראש חודש, אבל לא לאכול אותם בערב פסח. אם משום שהדם שלהם דומה למצה רגילה, או משום שייתכן שהם לא הוחמצו בזמן הייצור, כמובן שהם אסורים בהחלט לאכול אותם בפסח, אז מה חושב את זה? וכך גם הוגה שעשויה מכם החמצה לא לאכול אותם בערב פסח. אבל תבשיל שעשוי מכם החמצה, כגון קניידלך למרק, אז זה מותר לאכול בערב פסח, כי לא שייך לצאת כדי מצוות אכילס מצה במצה מבושלת. במאה השעה עשירית בערב פסח אסור לאכול כל מאפה ותבשיל שעשוי מדגן, כדי שלא יגיע לקיום מצוות אכילת מצה כשהוא שבע. תינוק שעוד לא הגיע לגיל שהוא עשוי להבין את סיפור יציאת מצרים בליל פסח, מותר להכיל אותו מצה גם בערב פסח. ובואו נדבר קצת על העניין של הנחת פשיטי החמץ לבדיקת חמץ. כידוע, מילה קדום מימות הראשונים כבר להניח פשיטי חמץ לפני בדיקת החמץ בליל י"ד ניסן, ערב פסח. יש אומרים שנהגו את זה כדי שיהיה ברשות כל אדם חמץ שאותו יצטרך לבאר למחרת. וכשהוא יבאר אותו, אז הוא יזכור גם לבטל בליבו ולהפקיר את כל החמץ שנמצא ברשות שלו. ויש אומרים שנהגו כאן כדי שמציאת החמץ תדרבן את הבודק לחפש היטב שיהיה ממצא חמץ נוסף. ועל פי דברי האריז"ל, יש להניח 10 פתיתים, וככה נוהגים בקהילות ישראל. עוד נהוג שאחרים הם מטמינים את פתיתי החמץ, והבודק, שהוא לא יודע איפה הם נמצאים, מחפש אותם בזמן הבדיקה. ואכן יש אומרים שאם הבודק יודע איפה הם נמצאים, אז זה לא נחשב. הבדיקה שלא נחשבת כבדיקה. אבל יש הסוברים שגם הבודק עצמו רשאי להניח אותם. ובכל מקרה, חשוב לזכור שהמצווה היא לבדוק בכל מקום. כמו שכתב אחד מהאחרונים, שבדיקה קלה למציאת פתיתי החמץ, זה לא נקרא בדיקה, והברכה שלה לבטלה. ויש אומרים שבזמננו שאין מצויים חורים בסדקים, שלא מצויים חורים וסדקים, סליחה, בבתים, כמו שהיה מצוי בזמן חז"ל, אז גם מנקים באופן יסודי כבר מראש את כל, את כל המקומות שמכסים בהם חמץ, אז המקומות האלה פטורים מבדיקת חמץ, ולכן, אם ניקו את כל הבית ביסודיות, אז חובה להניח פתיתי חמץ טרם הבדיקה, ואם לא הניחו, אז באמת לא לברך על הבדיקה. ככה יש דעה, אבל יש חולקים וסוברים, שגם מקומות שניקו אותם כראוי, עדיין הם חייבים עם בדיקה, ולדעתם אפשר לברך על הבדיקה גם בבית נקי, וגם אם לא הניחו בו פתיתי חמץ. ונעבור רבותי 24 שעות קדימה, לליל הסדר. מצוות 4 כוסות. האם ניתן לקיים את המצווה הזאת במיץ ענבים? אז יש אומרים שאפשר לקיים בו את מצוות 4 כוסות, וככה גם נהגו רבים מגדולי ישראל. ויש להם שכתבו שיש שידור בהוספת יין למיץ ענבים. ויש אומרים שלא ניתן לקיים מצוות 4 כוסות במיץ ענבים, כיוון שהוא לא משקר, והשתייה שלו איננה דרך חירות כשתיית יין. ויש להם שכתבו שמי שמתקשה בשתיית יין, או שייתכן שבגלל אותו שתיית יין הוא לא יוכל לסיים את הסדר עד תומו, אז אפשר להשתמש במיץ ענבים. אבל יש להם שאורה כי גם מי שמתקשה בשתיית יין, יתאמת לשתות לפחות יין מעורה במיץ ענבים, במידה שעדיין מורגש את חריפות היין. ולקטנים, לכל הדעות, ניתן להקל. עד כאן בעניין הזה. וכעת אנחנו מגיעים לסקירה של עורך גילון ליקר שבס, הרב משה הרמן, על התכנים המיוחדים שיופיעו בגילון שירי אור השבוע בעזרת השם. אז כמובן אומר לנו הרב הרמן שהגילון מלא וגדוש בתכנים מרתקים בענייני חג הפסח, הבא עלינו לטובה בעוד יומיים. באמת הוא אומר, היה מתאים לשנות השם מליקר שבס לליקר פסח, אבל כזה אחד העניינים שאנחנו מדגישים בחג הפסח הוא שלא ישינו את שמו. אז משאיר איפה את הגילון עם השם והלבוש הקבוע. ואגב כך נזכיר את אחד הסיפורים המרתקים שמובעים בו, על בן ישיבה שלא שינה את לבושו גם כשהוא שעה בוונוצלה, אי שם בכדור הארץ. והוא משך אליו עיניים סקרניות ומשתוממות של עוברים משווים, פעם ראשונה שהם רואים בן אדם עם כאלה מדהים. ועל הגאולה הרוחנית שקרתה בעקבות זה, זה סטודנט יהודי שהוא פגש ברחוב. יש גם סיפור מופלא שקשור בהתרחשות שהראה 10 שנים לפני זה, שהיו מעורבים בזה שוטר קושי, סטמר חוסיד ועוד איזה שודד. כשאת האופן המרתק שנקשרים כל הקצוות הללו, אנחנו נשאר לכם לקרוא בגילאים בעזרת ישראל. בין התכנים המגוונים, הקשורים לענייני חג הפסח וציאת עם ישראל למצרים, שאף כלב לא חרץ להם לשונו, תוכלו למצוא בגילון את סיפור ההצלה, עוצר הנשימה רבותיי, לא פחות, של הרבנית סרנה, בימי השואה, שמזמן מנוסתה, היא דפקה על איזה דלת של וילה, וביקשה למצוא לקלט. וכשפתחו לה את הדלת, היא הופתעה לראות, לא פחות ולא יותר, את המפקד הנאצי האזורי. אבל זה לא יסתיים בזה. הוא גם הופתע. הוא גם הופתע, כי בשביל, לא, הוא הופתע לא רק לזה שהוא רואה יהודיה דופקת לו על הדלת, אלא לזה שבשביל שמוליח מהרחוב עד לווילה, הוא שם שם בדיוק בשביל למנוע מהאנשים להיכנס, כלבי רוטוויילר, עם התניים, כלבי תקיפה, שהם לא מניחים בדרך כלל האדם זר שעובר בדל ידי מותם לצאת חי מבין שימניהם. ורבותם מסתדר שלא רק כלבים, אלא גם יתושים יודעים במי אסור להם לפגוע. כמו שסיפרו בחורים אמריקאים שנסו להרים בקיץ של רבי משה פיינשטיין, והם התפלו לראות שבעוד אף אחד מהם לא יכול להוציא את הפנים החוצה בלי משחה, בדחיית של תשעים ומעופפים שונים, הוא יושב בחוץ וכותב תשובות, לימים זה יקלל בתוך ספר שוטי גרוס מיישה, ואין לו שום פגע ושום עקיצה. עוד תקראו בגיליון מספר לנו הרב הרמן על הצבא המסתורית, שיש בה ארבע מילים בראשי תיבות, שקיבל הטפיק לרוב מהסבא שלו, שכעבור שנים היא פוענחה על ידי הגאון רבי שמחיים זוננפלד, והתגלה שהיא טמון בהוראה שנוגעת להצעת רבנות שקיבל בדיוק באותם ימים. בסימן והגעת לטלווין חמובד בגילון יריעה מרתקת של הוראות והדרכות ממורן הגרעיל שטיימן בענייני חינוך הילדים, למי צריך לכוון את ההסברים בליל הסדר, לילדים הקטנים או הגדולים? ומה ענה מורן הרב שטיימן לאברך ששאל אותו איך להכתיר יראת שמיים בילדים? ואיך הוא סייע בפתרון של בעיה חינוכית סבוכה של בחור על ידי צרור שטרות שהוא העניק הלוואה למשגיח? בעניין המנהג שהם מסיימים מסכת דרב פסח, אז יש בגיליון לקט מאלף מההנהגות של מורן הגרח קניבסקי בסדרה לימוד שלו, שאלות שהוא נשאל בענייני סיום מסכתו. וגם מה שהוא סיפר מורן על האופן איך הוא קיבל את הפטור גיוס, את הפטור מהגיוס לצבא כשהיה בחור, שהוא לא ידע לענות מה הכתבת של הישיבה הבאה הוא לומד ורשמו שמרחם, לא רוצה לחזור על מה שאמרו עליו. כל זאת כמובן אמר הרב הרמן על קצה המזלג, על קצה המזלג ממש, מתוך מבחר גדול ומגוון של כתבות, עובדות וסיפורים על גדולי ישראל. רעיונות משרבי נפש מטובי המגידים, ושאר ענייני דיומי, ביניהם סקירה הלכתית בנושא כענייני מכירת חמץ וחשות ריביס, יריעה נרחבת על החומרות השונות שנהגות בקהילות ישראל בימי הפסח והמקורות שלהם, וגם רבותיי, שיעור מיוחד ומרתק בענייני ערב פסח וליל הסדר, ממורן הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. אני רק אתן לכם איזה משהו קטן, למה אנחנו שותים ארבע כוסות יין? כמובן, כנגד ארבע לשונות גאולה, אבל למה דווקא יין? אולי ארבע חבילות שוקולד, הילדים בטח לא יתנגדו. אולי זה ארבע חתיכות בשר טובות, המבוגרים חלקם גם לא התנגדו. תראו את התשובה המרתקת, איך שמסביר את זה רב שלמה אוירבך בגיליון. אז אתם מוזמנים ליהנות ולרוות נחת מהגיליון לקראת שבת, לקראת פסח. ונעבור למדור כי נלחכנו פרקי אובס. אומרת המשנה, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. ולשכנו צדרשנו, הובא שם שהגאון רב שמואל גריינמן שוחח פעם עם החפץ חיים על הבעיות שהיו לדור באותה תקופה, שקושי הפרנסה היה מעיק על אלפים מהחיינו בני ישראל. רב שמואל אמר לחפץ חיים שהוא מוכן לעשות עסקה עם הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להחליף זכות מצווה של תפילין של יום אחד עבור זה שהקדוש ברוך הוא ישלח פרנסה לאלפי יהודים. רב שמואל חשב שהחפץ חיים יענה לו שזה לא מספיק לקדוש ברוך הוא מצווה תפילין של יום אחד עבור הבקשה הגדולה שהוא מבקש. הוא צריך להתנדב עוד ועוד מצוות לצורך הבקשה הזאת. להפתעתו, החפץ חיים ענה לו בדיוק להפך. שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את העסקה הזאת. למה? עכשיו למה הדבר דומה? אחד נכנס לחנות לקנות סוכריה, הוא בא לשלם עם שטר של 1,000,000 שקל, הוא מבקש מהחנווני עודף. הרי ברור שהחנווני לא יסכים לעסקה הזאת. אותו דבר אמר החפץ חיים בעניין הזה, שאתה מבקש פרנסה של 1,000 יהודים, להווה ידוע לך, שאצל הקדוש ברוך הוא אומר לו, החפץ חיים לרב שמואל, אז זה כמו סוכריה במושגים שלנו. במצוות הנחת תפילין של יום אחד בלבד, אין נרוך לסחרה, וכמו שכתוב כל חפצה איפה לא ישבו בו. ממילא הקדוש ברוך הוא לא מקבל כאלה עסקאות. ויתדתו לבינכו ביום ההוא לינו. הפר הפרשה, מביאים פה את השאלה של אור החיים הקדוש. מה פירוש, מה בא ללמד אותם המילה לימו? אחד הפירושים הוא מפרש, ואולי, שאם יגיד אגדה אמורה בעניין, יזכהו השם שיגיד לבנו. אז יש נוהגים ללמוד דברי אור החיים האלו, אחרי ליל הסדר, כסגולה לזרע של קיומה. ורבים רבים מעידים שנפקדו בדבר ראשון ורחים בזכות הזאת. והוא מספר מיילך בידרמן, שהוא מכיר איזה אברך, שעברו עליו שנים ארוכות אחרי החתונה, והוא לא נפקד בזר של קרמה, והוא בא לאחד מצדיקי הדור, צינה בפניו את צערו, ואותו צדיק הציע לו, שהוא ילמד היטב את נוסח הגודל של פסח עם הפורשים, על בוריו, מרי שבת גמירה, וכך הוא עשה. הוא התחיל ללמוד את הגודל פורשי הראשונים, ותוך זמן קצר נתבשר לדבר ישוב ורחמים. כמובן שהוא מהר לבית של הצדיק לבשר לו על הבשורה הטובה, שהקדוש ברוך הוא גמל איתו, אבל הרבי השיב לו בפשטות, גם אני לא ידעתי עד כמה גדול כוחה של סגולה זו. ואנחנו מגיעים למדור שיר דפיים מבעלוכה. האם יש חובת שביתת בהם טוב ביום טוב? ומה דין הוצאת מסע על גבי בהמה ביום טוב? ועם איזה מסע אפשר לאפשר לבהמה לצאת אפילו בשבת? על כך ועל עוד נידונים בדברים מאלפים ומרתקים, תוכלו לשמוע בשיעורו של רבי הרב זילברשטיין שליטה בשלוחה אחת. ובואו נלמד גם אנחנו רבותיי, תנעני הדפוי מבעלוכה. כתוב בתורה בו ימשבי תשבוי סלמן ינוח שויכו וחמויכו. ודרשו חז"ל שאדם מצווה שכל הבעלי חיים שברשותו, חיות, בהמות, עופות, דגים, כולם ישבתו בשבת ממלכות האסורות לאדם. ואיך מכונה אותו מצווה? המצווה הזאת מכונה שביסס באמצו. ולמרות שזה מתווסס זה שהזמן גרומה, נשים מצוות בה ככל איסורי שבת. יש שכתבו ששביתת באמצו היא מצווס לא יצעשה, שנדרשת מהפסוק, ביום השביעי שבת, לא יצעשה כל מלאכו, עתו ובאמצו. ונחלקו הראשונים אם יש מצווס שביסס באמצו ביום טוב. והרמו, הרמו פוסק כדעת המקילים. אבל למעשה רבותיי, יש להחמיר. וכיוון שאדם מצווה שביתת בהמתו וכל בעלי החיים שברשותו, אז אסור לאפשר לבהמה שלו לצאת בשבת לרשותו רבים שמונח על גבי המסע, כדי שאסור ההוצאה לאדם. וגם מונח על גבי החפץ שהיא לא מרגישה בכלל, ההוצאה שלה נעשית כמיססק ואימה. למשל, מונח עליה מחת, היא לא מרגישה כלום. אסור לאפשר לה לצאת עם זה לרשותו רבים. וגם לדעת הסוברים שביום טוב אין מצווה שביתת בהם טוב, לדרבנן אסור להוציא מסע על גבי רשות הרבים, כי זה מנהג חול. וגם כדי להימנע מהשימוש בבעלי חיים שאסור בשבת וביום טוב. אבל מותר לאדם לאפשר לבהמה שלו ולכל בעל חיים שברשותו לצאת בשבת רשות הרבים עם אביזרי שמירה, רסן, אפסר, רתמה וכדומה, כי הם נחשבים כבגד ותכשיט לאדם, או לבהמה, שאין בהם איסורי צער. וזה מוגבל רק לאביזר שמירה שמקובל להוציא אם זה לרשות הרבים ללמוד חול. אבל אביזר שמירה שאין בו די עבור הבהמה הזאת, או שהוא מוגזם מאוד ביחס לבהמה הזאת, זה לא נחשב לגד, כבגד. ואסור לבהמה לצאת עם זה, אסור לאפשר לבהמה לצאת עם זה. וזה תלוי באופיו הכללי של מין הבהמה, ובאופיו הפרטי של הבהמה הזאת. עד כאן, בעניין דפוים בהלוכה שנלמד היום. נזכר במה שלמדנו אתמול. דינים רבים נאמרו ביחס לגר טוישר. אחד מהם שישראל מצווים להחיות אותו, כלומר להציל אותו ממוות, להרפות אותו ולטבוח בו אם הוא נהיה עני. יש מאחרונים שנראה מדבריו שגר תושב שקיבל עליו לקיים מצוות נוספות, הוא מתחייב גם בהן, אבל גוי שבא להתגייר לא נחשב כישראל עד שימול ויטבול לשם גירוס, הוא יקבל עליו את כל התרי הגמצות. בזמן הזה שאין דנ"א היו אבן נהוגים, נחלקו הראשונים, אם נהוגים דיני גרתו שווה ואת שינו נימול ותובד לשם עבדות. בואו נזכר רבותיי במה שלמדנו לפני 100 ימים. בעניין פלטול, חפץ שמותר לטלטל אותו בשבת, שהניחו על גביו לפני שבת, חפץ של מוקצה. כדי שיהיה מונח עליו בשבת, לא ששכחו אותו עליו. אז ממנו הוא נעשה בסיס לדבור או אסור, ואסור לטלטל אותו גם במקרה שהמוקצה נפל ממנו. ואם הוא הניח על הבסיס גם חפץ של אתר, שהוא חשוב יותר מחפץ המוקצה, אז יש לנו פה בסיס לדבור או אסור והמוטור, אז החפץ התחתון לא יהיה בסיס לדבר האסור, אלא גם למותר, ויהיה מותר לטלטל אותו. אבל אם הבסיס מיועד בעיקר למוקצה, למשל, פמוטות ומגש קטן שמיועד לנורות שבת, גם הוא יניח עליו חפץ ששווה הרבה יותר מהמוקצה, הרבה יותר מהפמוטות, תשימו איזה טבעת יקרה, אז הוא תפל תמיד למוקצה, כי זה מיועד לא לטבעת, זה מיועד לפמוטות. הוא נחשב כבסיס שלו ויהיה אסור בטלטול. עד כאן בעניין ההלוכה. עכשיו אנחנו מגיעים לעניין דפי מבבלי. מה הציבה רב חסדא את מוזגי היין? והאם הבטחה נחשבת לקניין? וכיצד נאסר קנקן שלם בלי מגע הגוי? על כך רבותיי ועוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת עבודה זרה דף ע"ב. ובשלוחה השתיים, תוכלו ליהנות בשיעורו הנפלא, המהיר והבהיר של רבי לאה אורנשטיין שליטה על הדף היומי. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור, למדור המתוק, שמלמד אותנו מה לשמוע, מה לדבר, איך לשמוע, איך לדבר. בקיצור, איך להיות בני אדם. החפצים בחיים, חפץ חיים יומים. הצטרפו אלינו רבותיי. הצטרפו אלינו ללימוד הנפלא, ללימוד היומי בספר החפץ חיים. תגידו רבותיי, האם יכול להיות דבר יפה וחיובי יותר מאשר לשבח את הזולת? אז כבר למדנו אתמול שזה לא כל כך בטוח שזה כזה גלט. למדנו אתמול על האיסור לשבח אדם בפני האסונים שלו, או להרבות בשבחו. האם אנחנו יודעים על סוג שבח נוסף שגם צריך להיזהר? שבח הבא לידי הפסד. לדוגמה, אורח שיצא ברחוב העיר והוא יפרסם לכל תושבי העיר, שהבעל הבית שירח אותו, איזה בעל הבית נחמד, איך הוא פינק אותו, כמה הוא נתן לו, כמה הוא תואר בפניו, יהיה משם התואר עד סוף העיר, עד הוא מזיק אותו. ארור מברך ראו בכל גדול כתוב בפסוק. וגם לספר את השבח הזה רק לכמה אנשים אגונים, אומר רב חיים קניבסקי, שאם ייתכן שעל ידי זה יגיעו הדברים לידי אנשים שאינם אגונים, צריך להיזהר בזה. הביאור ממוסופים מביאים שני נידונים מעניינים בקשר לדבר הזה. הם מביאים לגבי אחד שמגדיל את המדרגה של החבר שלו יותר מכיפה האמת. רבי חיים וסרמן כותב שהוא עובר ביסולו שנורא, כי הרי הוא גרם לו נזק, שמה? השתדחו איתו בטעות למשל, או למנעו אותו לאיזו משרה, שהוא לא מתאים לה. וגם הוא עצמו נזק, שהוא חושב את עצמו כאדם חשוב, בא לידי גייזה. נידון נוסף לספר למשולוחים שעושים צדקה, בשבח של נדיב מסוים שנותן נתינה ראויה. אז כתב הגרז דבילצקי, שאם הוא אומר את זה למשולוחים הגונים מותר, וגם אם נכלל על ידי זה בגדר, וגם הוא נכלל על ידי זה בגדר גודל המאה שיהיה עשר מן עשר. בגלל שעל ידו הנדיב נותן עוד צדוקה. אבל אם הם לא הגונים, אז צריך להשתמט ולומר להם. וכך גם כתב רב מוישה, באיגרוס מוישה. הוא כתב שאין לחשוש שמא אין לו כסף לתת לאחרים, והוא התבייש לומר להם את זה. כי רוב האנשים לא מתביישים. אלא רק אם ידוע שהוא מתבייש, עד אסור לספר לאחרים. והוסיף רב מוישה, שאם הוא עשיר, מותר ומתווה לספר את זה גם לאדם גדול, שזקוק לתרומות. למרות שמשום הגדלות של העשיר התבייש לו לתת לו, כיוון שרוב העשירים אומר רב מוישה, הם לא נותנים עשר כסופים. גם הוא כבר נתן, סבר שהוא רשאי לבקש ממנו עד חוימש. כי מי זה מן המובחר לתת עד חוימש? אם הוא כבר נתן חוימש, אז זה לא יתבייש להגיד את זה. אכן, דעת גגון רב מוישה שרנדוך שליטה, שאם יודעים שהעשיר לא רוצה שיתפרסם, לא רוצה שהשם שלו יתפרסם, כגון שהוא גילה דעתו ככה, או שהוא רגיל בתניה בסתר, אז בכזה מקרה באמת אין להעביר את השם של האחרים, ככה גם רב חיים קנבסקי כותב, שנגלות לגבי צדוקה, ברשימת השיר העיר, יש בזה משאלה של מבור אחריו בכל גודל. וגם הוא יודע שאדם שנתן לו לא ייתן לאחרים, מטעמים שבליבו, כותב הפלא יועץ, שלא יגלה לאחרים שהוא קיבל, כי הוא גורם את הרומת על הנותן ולנזק בלי שום תועלת. עד כאן המדור הנפלא, חופץ חיים יומי, החפיצים בחיים. ואנחנו מגיעים למדור המוסר יומי. אומר חופץ חיים בספרו תורת הבית, אם אחד ימצא בדרך כיס מלא באבנים טובות, ארנק עם ערמות של כסף, ימהר לבוא לביתו, אחד רואה לספור אותם, וכשהוא פותח ויעירו את ביתו מגודל אורם, היעלומים מהירים, אין יכולת בידינו לשאר את גודל התשוקה והחפץ והאהבה שיש לו לאבנים הטובות האלה. הוא נהיה החבר הכי טוב שלהם, כי הוא יודע שהם יעירו לו את ימי חייו, ובזכותם יבלה שנותיו בנעימים. למשל, אומר החפץ חיים, ויקח ממש, כשאדם מתבונן על כוח הדיבור שהשם נותה בלשונו, הוא יכול למצוא מאות אלפים של מילים של תורה בכל שבוע, שכל אחת ואחת, כל מילה, יהיה בן תורה בפני עצמה, ובהן יתנג בפני השם, ויעדה נפשו לנצח. כמה יש לו לשמוח ולא בתכלי היקר הוא, ולהודות תמיד אל השם על זה, שנתה בו כוח נורא זה, שבו יכול לקנות פנינים ואבנים טובות, למאות ולאלפים, שיעירו לפניו לעולם הבא, ולאכול גם פריה בעולם הזה. וימשיך הרב צחיים גם ממשיל, הוא כמו אחד שנולד לו בן לעת זקנתו, ומרוב אהבתו אותו, הוא משגיח עליו בעין פקוחה, להוסיף תמיד כוחותיו ולשמור אותו שמירה יתרה בכל מקום שהולך, שלא לקרוא לו שום נזק ושום אחד מהאיברים. ובפרט אם רואה שהוא רוצה ללכת למקום סכנה, הוא עושה כל השתדלות לשמור.